יום רביעי של שבוע של פסח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח היום גדוש ומלא כמובן, בעניינים שקשורים לפסח. אנחנו מתחילים עם מאמר נפלא של הרב פנחס ברייר שליטה. האם לבקש עזרה מילדים מהבית? איך, כמה ומתי? אז הוא מתחיל פה, עם וורט נפלא, שהוא שמע מהרב באמון הסברו מפיצבורג. על הפסוק ועובדת אבוידה זויס בחודש הזה. אז הוא שאל, זויס זה לשון נקבה, וזה זה לשון זכר. חודש ניסן מכונה בתורה בשם זה. החודש הזה, לא חם ראש חודש. מרמז לנו התורה, ועובדת אבוידה זויס, עובדה שהיא בדרך כלל נחלת אנשים, החודש הזה הוא חודש ניסן. יש שאמרו שהעניין הוא זכר לשעבוד, שהגברים עוסקו בעבודת הנשים, ונשים בעבודת הגברים. בכל אופן יש הרבה עבודה. מספר על בחור שכשהגיע הביתה לבין הזמנים, מלא בכוונות טובות לעזור, לסייע, בהכנות לפסח, אמא שלו מתוך הכנה, מתוך ההיכרות האישית, עם סגנון העזרה מהמצופה, אמרה לו שהעזרה הכי גדולה, שתעזוב את הבית, תיתן לנו להתקדם בניקיון. חלפה שעה, והנה הבחורצ'יק בדלת, ושאלת אמא שלו, למה כבר חזר? אז אמר, יש גבול, כמה אני יכול לעזור? כן, זה ככה בדיחונת על העניין. פסח בפתח, כולם במתח, יש לחץ, עבודה, מקיינות, קניות. ממש עבודת פרח, זכר לשעבוד מצרים. מנקים את כל הבית, וילונות, רהיטים, תריסים, מחסנים. מקומות שחמץ ודאי לא הוכנס, כל החשש הוא אולי בשמר יש קצת אבק. עבודה מעל הראש, עקרות הבית לסף קריסה משוות לעוד ידיים עוזרות. יש הרבה שאומרים ידיים בייאוש, ואומרים אני כבר לא מנסה לבקש אברך, אבל אני מסתכל לבקש. אני מסתכל על הכלל החזלי המפורסם, כשם שמצווה לא ימר דבר אני אשמור, כך מצווה שלא לא ימר. אבא אחד תיאר בצבעוניות את מה שקורה אצלו הבית מהרגע שהוא מבקש אזרח. עזרה מינימלית כמו קניית נרות שבת, נרות בערב שבת. עוד דבר שמתחיל דיון, אם בכלל צריך לקנות עכשיו את הנרות. אם בכלל צריך לקנות נרות. הילד מסביר שחבל לקנות, יש בבית נרונים, אולי הגיע סוף זו זמן להשתמש בהם. כשאבא עומד על דעתו שהוא רוצה נרות רגילים, הילד מציע להלוות מהשכנים. אומר, הם ישמחו להלוות לנו נרות לכבוד שבת. כשאני עומד על דעתי שאין מושג ללוות משכנים כשאפשר לרדת למכולת ולקנות, אני מוצא את עצמי ויכוח עקרוני, האם הקניות הן בתחום העזרה שלו או דווקא של אחד. כשאני מודיע לו שלא משנה מה ההסכם ביניהם, כרגע הוא זה שיצא לקניות. אני עומד במחבש לחצים בניסיון לדחות את רוע הגזירה. העד מסביר שזה ממש בלטשחי, סלחת למכולת רק לנרות, הרי הסתברו עוד דברים לרשימה, אז כדאי לחכות שעה-שעתיים. איך ענה פעמה בחכם לחבר שהתעניין בכמה זמן ממכים את הסוכה? אז הוא אמר, זה תלוי. אם אני עובד לבד זה לוקח לי שעה, אם הילדים עוזרים זה לוקח שעתיים. איך ענה פעמה בלחבר? כן. התיאור הוא מוכר בהרבה מבתי ישראל. הרבה הורים מתחבטים ומתלבטים בנושא של עזרה, אני מבקש מאיזה גיל ועד איזה גיל, האם לצ'פר על עזרה, אולי זה משהו מחייב. אז ננסה לעשות קצת סדר, בעזרת השם, לעשות קצת סדר בסדברים, כותב הרב ברייר. שלב ראשון חייבים להגדיר מה נכנס בגדר תפקיד, ומה בגדר חובה. חובה מינימלית של כל אחד מדיירי הבית, לפעמים נוצר עיוות בהגדרה של עזרה. עד כל דבר קטן נחשב למעשה חסד נאצל, שמצריך פרס מיוחד. יש בתים, ילד שזרוק את הבגדים מלוכחים לסל הכביסה, מרגיש שהוא רואה לפרס נובל. על התרומה לאנושות, אני מדבר על יד שסידור את החדר, הוא בטח רואי לתשבחות, על שואל בטובו לא להשאיר תפקיד, את התפקיד הזה לאימא עייפה. אז חייבים להגדיר בבירור מה ההגדרה של כל תפקיד, ככל שנהיה משוכנעים וברורים מה העזרה ומה התפקיד האנושי, נוכל לעמוד על המשמר לבין נקיפות מצפון מיותרות. אז הוא מחלק פה את זה לכמה קטגוריות, לאחריות אישית, זה מאמר מאוד ארוך, כדאי שנתקלה עם הדברים אחרים, אז הוא מחלק את זה לאחריות אישית, דברים לסדר את המיטה, להחזור ספר לארון, הורדה מעל שולחן בסיום משהו אכל וכו'. זה לא נכנס לעזרה, זה נכנס לגדר ונשיאות, הוא מעריך להסביר פה בעניין הזה. אחרי זה הוא מביא שותפים, שותפות במערכת הביתית, אז זה, הוא מביא שזה דיור, תפקידים מוגדרים, שלא נתנים לזה כוח. כדאי לכם לראות את המאמר הנפלא, שנלקח לתוך במה, מגזין תוכן לבית היהודי, או לראות את זה בפותח, באיכות יותר. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. התחל נדירה במונו של מורן, גרח קניבסקי שליטה בערב פסח, תפשין עין א'. אז הוא נכנס, השיחה עם הרב רחמי שלמה גרליץ, הרב יעקב וייזלר, מהמבשר תורני, אז רב חיים סיפר מה שמעניין שאני עמד על החשיבות של הקפדה על חומרות חז"ל. למרות שהן לעתים נראות כחששות רחוקות מהמציאות, הוא סיפר שבצעירותו היה לו סיפור יפה מחזני, שאחרי החתונה עלינו הבית, שיר מלא בחלב, השארנו אותו רגע אחד בגלוי בלי מכסה. כידוע, החזני שמאוד החמיר בזה. שלא להשאיר משקים מגונים, אפילו לרגע, למה הייתי עושה מגולה כמה שניות? זה אומר, התכוננתי לשפוך את כל הסיר, למרות שזה היה כרוך בהפסד כספי גדול. עם ימים, פתאום הוא הבחין בנחש מת בתוך הסיר, התברר שהנחש נכנס לתום האכלה, וכנראה נחנק באמת. ראיתי את זה לחזוני שאת הסיר, הוא שמח שמחה גדולה, והוא אמר לי, רואים שאפילו שלא מצוי, במקום שוב בני אדם שיהיו נחשים, בכל זאת, אם חז"ל גזרו, צריך להחמיר, והוא אומר, בחיים סיפור, שאנחנו נוהג להחמיר. ראו את השמחה הגדולה שהייתה שבועה על פניו תמיד, שסיפר את זה. ואנחנו ממשיכים סיכום ההכנות הנדרשות לסדר. הלוך אלה מייסה מטר וגונוי בצחוקה כפוק שליטה. השנה שלך לילה לסדר בליל שבת צריך לארגן ולהכין את כל מה שצריך לעריכת הסדר. ליקוי, ברירה, חיתוך, חצינת ירקות שונים מקרפס למרור לפני כניסת הלילה. הכנה של תבשילים לגבי הפלטר או כיסול הקיריים. ובכלל זה, צריך להכין את מי המלח לטיבול לפני שבת. לא הכינו, צריך להכין אותם בליל החג עם מעט מלח בכמות שתספיק לצורך הטיבול בלילה בלבד. יש להוסיף את העין לחרוסת לפני שבת. אם לא הספיקו, צריך להניח תחילת העין לתוך כלי בכמות יותר גדולה, כדי להימנע מלבוא לידי בלי להבה, אם לא הספיקו גם את זה. סליחה, לא הספיקו להכין את מרכיבי החרוסת לפני שבת, צריך לחתוך בסכין, ולא במגרד אותו בכלי שמיוחד לחיתוך. ובחתיכות יותר גדולות מהרגיל ביום חול. ובסמוך לסעודה, לא בדקו את הקרפס והחס המתולעים לפני שבת, צריך להסיר חלקים נגועים, ויחד עם קצת מעלה משום בוירה. הוא מוסיף פה שיש להקדים ככל שניתן את ההכנות שקשורות לליל הסדר, אפילו שמותר לעסוק בהן אחרי חצות, ראוי ורצוי, לעסוק לנוח כמעט כדי להסיר לשולחן הסדר בדרך חירות, ערניים ושמחים, לקיום מצוות הלילה, את כל המצוות הלילה בשלמות. וכן כדי להתחיל בסדר בזמן, שלא ירדמו הקטנים, כדי להספיק לסוף זמן הכנת הפיקומן, שהשנה זה 12-39. אז להכין שולחן יציב, כיסאות נוחים, קריות להסיבה, אישה לא צריכה להסיבה, אלא אם כן היא חשובה, אנשים שלנו חשובות, אבל לא נהגו להסיב. ומה יש אנשים בנות ספרד, נהגו להסיב, וככה אמר הכפחיים, אותה אשכנז חייבות בהסיבה רק עם חשובות, ובכסף משנה. הוא מונה ארבע אפשרות לאישה חשובה, או בת גדול הדור, או שחשובה בפרי ידיה, או שאין לבעל והיא גבר את הבית, ומי שיש לה עבודים משפחות ולא צריכה להתעסק בתיקון המאכלים וענייני הבית, והסיבה שהטיית הראש בגוף בצד שמאל, סליחה, מה זה הסיבה? הטיית הראש והגוף בצד שמאל בהישענות על כרית שמונחת על ידית הכיסא, או בסיבוב המשן של הכיסא לצד שמאל בהישענות עליו. יינות ומיץ ענבים עדיף בצבע אדום, אלא אם כן הלבן משובח. מזגת אדום בלבן בלילה, בלילה מוזגים את הלבן לתוך האדום. לפתוח את הפקקים והסגרים לפני החג. עונות אנשים יכולות לשתות לכתחיל המיץ ענבים, כי אין להם דין שמחת יום טוב בעין ששמח כגברים, ולא לערב מים במיץ ענבים, כי מה שגם כך תעמו כל הושדת הגרסה זוהר בך. טוב להניח על השולחן בתחילת הסדר את כל סוגי העינות של הבית, כדי שלא לבוא לידי ספק ברכת הטבע המיטיב. גביע או כוס לכל אחד מהמסובים, כולל בנים ובנות מגיל חינוך שמכינים רביעית, רב חיים לידי 86, סמק, לאחד משבעה 50, יהיו כוסות שלמים, שטופים, מודחים. וכיוון שיש דעות של לשתות לקדחי את רוב הכוס, את מלאת שלא לא נעניח כוס גדולה יותר מהשיעור, בני ספרד שופכים עשרת המכות מהכוס לתוך כלי, ובני אשכנז מטיפים באצבע. ולכן, לכל שנייה, לא למזוג יין שקדוש בקדושת שבת. צריך לבדוק את המצות מחשש כפולה לפני סוף זמן ביאור חומץ. כללי כפולה שהתקפלה המצב יש הפסק של אוויר במקום הכפל, אין לאסור מדין כפולה. אפילו אין הפסק אוויר בין הכפל, אבל היא לא דרוקה במקום הכפל, עדיין לא נאסרה. יש מחמירים שאפילו רק מגיעים שני צדדי הכפל בלי שום הפסק אוויר, אז המצה אסורה. אם הכפלים דבוקים באופן שאפשר להפריד ביניהם מהסתורה, במצות שלנו אין לחשוש לנפוחה שהחללים והבבואות רובם חמת חום האש. בגלל הפרשת חלה, צריך לעשות את זה לפני כניסת החג, יש לקרב את החבילות זו לזו כשהן פתוחות. אם אין בכל חבילה שהוא הפרשת, צריך להניח לתוך סל אחד ולחסות אותם במפה. אפשר גם נהג הסטייפלר, לשים את כל החבילות בסדין פרוס, כשמקרבים חבילות ושמים מצה שנוגעת במצות שבשתי החבילות, ודאי שכתוב ככה מובא באורך ישראלינו. להיזהר לא לצרף ביחד מצות שמורות ושאינם שמורות. לכן מצות יד במכונה לצירוף סל, כיוון שמקפידים שלא לערב אותם אחד בשני. יש את אלה שמכינים את הקזצים, יש גם כאלה שלום הערבים מאחרים לא לצרף תנור ראשון עם תנור שני. יש מכינים את הגזסים לצורך מצוות הלילה בשקיות, את המצות של הלילה בשקיות, לקחי לשיפות את המצות המצווה לכל אורח של אוכל. וענייני ביור המייסרס, כתוב בחומש, מקטש הראשון עם צויצית קומסורט בוסחו. אז בערב פתח של שנה רביעית ושביעית לשביתה מבארים, כלומר מסלקים את חובת המעשות שנתנו ברשותיהן לשלושת השנים הקודמות. הם נקראות שנת הביור. השנה תשע"ט, היא הרביעית לשמיטה, קובה עלינו לטובה, בשנת תשפ"ב. לדעת הרמב״ם, מייסר שני, זמן לביאור הוא בערב יום טוב ראשון של פסח, והזמן והמילה כזמן לביאור כתחילה בערב יום טוב ראשון. אז אך הביאור, מי שברשותו פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, צריך להפריש עכשיו, וכן מי שברשותו פירות מייסר שני שלא נסדו, פודה אותם על פעוטה, שזה בעצם מדגש שמיוחד לזה, ומאבד מדגש בהקעת פטיש. אחת עושה רכבת וקדמיה. מי שיש לו פירות מסר שני של טבל, ודאי נותן אותם לעני. וידוי מייסרס. אז כתוב בפרשה, כי התחילה לעשות כמה עשר תבואות חוב, אמרת לפני השם, כי אוכל ביער, כי הקודש מן הבייס, וכו' וכו'. אז בזמננו, כמובן שלצערנו, לא מקיימים את כל מצוות, לא קיימים את כל מצוות רמות ומצוות כתיקון, אבל נהגים לקרוא במקשה של ערב פסח, או בערב שבי של פסח, שהוא זמן קיום מצווה על פי התורה. מתחילת הפרשה, כי שיחה לה. וזה לא נאמר אלא ביום, והדרת נהג ביקור את פרשת אבידי בציבו. הערה, עבר פצח ולא נעשה הביור, צריך לדרך בהקדם האפשרי, מכל מקום הפורות לא נסתרים. ואנחנו עם מאמר נפלא של הרב ובשפור שמואל גנות. יש פה בעצם תיאור חי מרתק של הקרבת קורבן לפסח כהלכתו, בבית המקדש שלישי בימינו ובימינו. מאמר מאוד מאוד ארוך, אנחנו נקרא ממש את ההתחלה. צלצול הטלפון נשוא את לגימת הכוס קפה היומית, בשעה דקה לתשע, יושב על קוצים בדרך לישיבה, לוחץ בין המקש, מאזין בקוצר רוח לשיחה נכנסת. קניתי יז, אומר הכל הבעול של ידידי, מה עושים איתו עכשיו? חייכתי חיוך גדול, אמרתי לו, תן לעסף, זה הכל, רק אל תקדיש את העז שלך עד סמוך לשחיטה. נהיה לך הרבה בעיות חמורות של מילה בקודשי. אם תשען עליו למשל, שהילדים יצחקו איתו וירכבו אלו. היום, ארבע ימים לפני שאנחנו עולים לראשונה מזה כמעט 2,000 שנה לביס המקדוש, של להקים קורבן פסח במעד ובלחוסן. העושר ברחובות עצום, אפשר להכיל אותו בכלל. כל פינה מסוחים כולם על כבשים ועיזים, ביקור בעלי מום. מדהים להיווכח כיצד כל סדרי החיים והעדיפויות שלנו התפוגגו כלעומת שבאו. ופתאום כל היהודים טרודים בבעלי חיים. היום היום הראשון של ביקור הבהמה, ואני ניגש לכבש הזכר, לקורבן בית רבים, רק כבש או עז תמים ממין זוכר. אני בודק אותו בדריכות, משתמש בזכוכית מגדלת, בהמה מושבחת, לשום פגם ומום. ברוך השם, יש לנו כבש לקורבן פסח. וככה בכל שלושת הימים הקרובים נבקר אותו שוב מכל מום. אם כי בדיעבד, אם היינו מבקרים אותו רק לפני השחיטה, זה גם היה בסדר. לפני כשבוע התקשרתי לידידי הטוב, רבי משה מזרחי, זה היה שם האמיתי, הוא כותב בסוגריים. שוחט ותיק, בעל 18 שנות ניסיון בתחום, שאלתי אותו כמה אנשים צריכים להימנות על כבש ממוצע כדי שנאכל את הכל בלי להשאיר טהור. רבי משה שוחט באחד הבד"צים, אמר לי שכבש ממוצע שוקל כ-70 קילו, תוריד את כל מה שלא אוכלים, הפסולת תגיע ל-35 קילו נקי. בדרך כלל הוא אומר, כשמשפחה גדולה עושה בשר על האש, מביאים 5-6 קילו, אוכלים ממנו 15 איס, ומזוהים היטב מהבשר. כך שב-35 קילו הוא אומר, צריך לארגן בסביבות 105 איש לקורבן הפסח שלך. ובכלל, אתם אשכנזים, הוא אומר, בקושי יודעים לאכול בשר, אתם זוהים 100 גרם, אז תיקח יותר אנשים. כבש שלנו שוקל פחות, כי הרי פחות מגיל שנה, הוא כבש קטן יחסית. סיכמתי עם הילדים שאחראים על סדרת המנועים לכבש, להכניס ברשימת 90 יהודים שכל אחד מהם יאכל לפחות כזית, בשר. אמרתי לילדים שאנחנו אומרים כולנו לאכול בכבש את החלקים הבאים. הבשר, הלב, המוח, אור, רגליים, הרך, החלחולת והקיבה ואת כל שאר האיברים מהשומנים הפנויים. שימו לב דבר מעניין, הערתי תשומת ליבם. הגמרא אומרת שזמן ההמלטה של ימות דקות כמו הכבשים והעיזים של קורבן פסח הם חודשי אדר ולול בלבד. כך שהכבשים שצריכים להיות פחות בני שנה, אז הם יהיו בני חודש, אם נולדו בחודש אדר, בני כחצי שנה. אם נולדו בחודש אלול. רבותיי, המאמר מעניין ומרתק, כדאי ורצוי לקרוא אותו, נמצא בהפותח. פרסם בעוד מקומות. ואנחנו ממשיכים עם ליקרא שבס. יש פה דברים, מאמר טעימות קצרות, הרבי שהרמן, עורך הגיליון של פסח. כיצד קשור גורבצ'וב, נשיא רוסיה לשעבר, לצדר של המשגיח הרב וולבן, ומדוע החל החובץ חיים לצחוק לעצמו, בזמן שישב בבימת הכבוד, באחד הכינוסים הגדולים והכי תמר, מדוע נשמע כל גרירת ספסלים מחדרו של המשגיח הרב לוינשטיין, שחיף. כל השעות תשובה אחת, שעליה נקרא בעירייה, בגילוננו השבוע, שמלא וגדוש בני חג הפסח, שמתארת כיצד החיו גדולי ישראל קרבם, ובקרב צאצאיהם את זיכרון יציאת מצרים, גם בליל הסדר וגם בכל ימות השנה. מי הוא הרב שעומד מאחורי הפסח המוזר בשטרות מכירת חמץ, שנשמרו בקלסרם של שני אברכים משנות הילדות? אני מוכר את היצרור שלי לעולם. ואני מקבל עליי לא להיות שוויצר, שהכל שייך רק לי לבדי, לא לאחי ולאחיותיי. מה הקשר בין מכירת חמץ ליתר עסקי? ואיך קרה שיהודי הפסיד כמעט מצוות פדיון תכפת על חמור שהזדמנה לידו בגלל מכירת חמץ? גם על כך בגיליון המרתק, שיופץ מחר בעזרת השם, נצרב גם למוסך השי של הרב ציון פלדמן, שעוזב את בית ההוראה כשבכיסו הכספים הרבים שקיבל מכירת חמץ, הוא ביצירתיות מופלאה לחלק אותם ליעדם. לפלוני שהרב נכנסה בו כביכול מחזיר חוב, וליהודי אחר הוא שולח להודיע שישאיר עבורו לשלוח במקום שישאיר בו לפני חודשיים, והכל כושר לפסח למהדרין. ועוד ועוד, אחד הסיפורים המופלאים בגיליון זה על פיסת מצה בודדת שהשיג האדמו"ר מבלוז'ה, מברגן בלזן, במחנה במסירות נפש עצומה, אבל מתוך כל המשתוקים לקיים את המצווה נבחר דווקא ילד קטן לקבל את המצווה, וזה רק חלק הראשון של הסיפור. על המשך המדהים ועל מה שקרה עם אותו ילד ואימא שלו, תראו בעזרת השם בגיליון, אם תוכלו לגלות, אפשר לראות אותו בימינו, יהודי שמדי בוקר אחרי שחרית עומד במקום, מתאר לעצמו בצורה מוחשית, כאן היו מים וגם כאן מים, פה בדיוק באמצע עבור כולם. נושא נוסף שמקבל חלק נכבד בגיליון השבוע, הוא האירוע החשוב על סיום מסכת חולין, בתחילת מסכת חוירס, בסדר הדפיימי. ידינו הרב חוזי ברברון כהן, הביא שני סיפורים מדהימים ממקור ראשון על השגחה פרטית מופלאה שהתרחשה עם יהודים שהתעקשו שלא לבטל מקביעות לימודם. תמיד אחר, תמיד חושם אחר, מספר על התשובה נדירה שקיבל כמו הנגרח קניבסקי, שאל אותו איך לסיים, איך זכה לסיים את השס מדי שם. ואנחנו ממשיכים ענייני אכילה בערב פסח. מה אוכלים בערב פסח בבוקר? יש פה דברים נפלאים מהרב ישראל יעקב פאבר, ברמי ונאי בשטיסלין, בחבר ספר המנהג. נהגו בעולם בערב פסח יתן לידיים בסעודת הבוקר כדי לאכול לחם חמץ. יש שהסמיכו לזה את דברי הבלמור, שבאכילת חמץ בערב פסח מתקיימים מצוות תשביצו. כך גם נהג אחרי כדי יצחק מספינקה, שהם מדרוס את האחסידים אחרי התפילה, יתן לידיים לאכול חמץ לפני זמן הביאור. נוהגים גם לאכול מאכלי חלב, כמו שכתוב במהר"ל, לאכול מאכלים קלים. אבל גם אנו נוהג רמור אתכם לנשחי זה צד. ובמתמוי שהוא כתב שהטעם, בגלל שהחלב מרדים, ועד רבה, שישן ביום ויהיה ארבע לילה, לספר יציאת מצרים, שיתארו גם התינקות ושלום הנשתה, וכך גם הוא בספר הצער יד החיים, בשם מנהגי רב אברהם קלויזנר, שהמנהג לאכול מאכלי חלב, בגלל שהחלב מכביד את הגוף, כמו שמצאו לגבי סיסרא, שיהיה להכיל אותם אחרי חלב שישן. עוד כתוב ברבי דוד זכות ממודינה, בספרו זוכר דוד, שעל שני המלאכים שבאו של אברהם הובינו בערב פסח, זה היה לפני שש שעות, והיה קצת זמן לשלוף חמץ. ואברהם הובינו קיבל אותם בחמה וחלב. נראה בזה כך, נוהגים רבים לאכול חלב בערב פסח. כך גם מנהג בלובביץ' שיכול מאכלי חלב בערב פסח. אמנם מצינו אצל כמה גדולים לצדיקים שהקפידו דווקא לאכול בשר בסעודת ערב פסח, עשו סעודה עם בשר ויין, כמו שהוא מואב בסוף הבא זה דעובדה. שאחד מגיעים את דברים שהוא אמר בשם רבאון הגדול מפרמישלן, שאז כנו, שאחד מהשלוש דברים שהתגלו בבית המשיח זה שסעודה של חמש של ערב פסח צריכה להיות כסעודה שלומי בשייטי. הרב הקודש של שלומי מבובוב אמר פעם, רמז למה שאוכלים בשר בערב פסח, שכתוב בעשירו איסי, יש לב אבא מבשרכם, ונסעתי לכם לב בוסו, עברו בגמורה, שיצרורה נקרא אבן. ובר בספרים הקדושים שבערב פסח הוא ישבוך וישחות היצרור, זאת אומרת שהוא יסיר את הלב באבן, וישאר רק היצר טוב שנקרא לב בשר, אז לכן נהגו לאכול בשר בערב פסח. לומדים ברכה עם יצן, זה היה נוהג לאכול עם החסידים בערב פסח בבוקר סעודה של בשר, ודרכו הייתה לשחוט עגל, ולאכול אותו בסעודה הזאת בגלל מייסי שויו, שפעם לפני פסח השחט שחט עגל בסכין של כל מות השנה, לא בסכין מיוחדת. והדברכה עם השר לאכול את הבשר, אכלו אותו בערב פסח, למה זה שער המנהג הזה לאכול בשר עגל בסעודה הזאת? יש קוראים... גם בבובו עושים ככה, אחרים הסעודה הזאת, סעודה ספונג. המליצו על זה, פונג די יצרור, שובים את היצרור, כי חמץ הרי רומז היצרור. מנהג אדמו"רי בלז לאכול בסעודה בערב פסח כבד שלו, וביצים שנמצאו בבני מים של העוף שאוכלים ממנו בפסח. אם נמצא שש חומץ בעוף, אפשר לתלות את זה שנאכל קודם יום טוב. גם משום שלא נהגו לאכול את האיברים הפנימיים בפסח. ואנחנו ממשיכים, והגיעה אותו לוינחו, הרב אהרון כהן מגיש פה תיאור ציורי מרתק של מכת דם על פי מדרשי חז"ל, מומלץ ביותר. זה מאמר מאוד מאוד ארוך, אנחנו לא נוכל לקרוא את כולו, אנחנו ניתן טעימה מההתחלה, זה על מכת דם. יכול לגלות לכם שמחר יהיה על מכת צפרדע, אבל שוב, לא נוכל לקרוא את הכל כי זה מאוד מאוד ארוך, ובואו נתחיל עם ההתחלה. מכה דם. פתימה עמדה ליד התנור, הכניסה גזרי עדים, תוך כדי שהיא מוודא שהיא לא לחים או רטובים, דבר שישפיע על טיב הלחם שנאפה, ובכיפין על המצב רוח של בעלה. מזה שנים הסדר הוא שבעוד לילה קם בשקט בשקט, לא להפריע לשינה של בני הבית, הוציאה צק הקמח, ממלא ספל קמח לקערת הנחושת, אספה מים מהחבית, לשה במכינה, עד שהיא מתערבבת, ואז היא מכסה את זה שזה יתפח יפה, הולכת להכין את התנור לאפייה. טוב, היום רבותיי, שם חרוך התפשט בהדרכה בבית, כשבנם יוצאים כולם מהמיטה, מה קרה? מה זה הריח הזה? קודם כל מוחמד מתעורר, מוציא את כולם החוצה, אחרי זה נראה מה קרה. כולם מתאספים. זה היה הזמן שכל בוקר כולם היו יוצאים לשאוב מים מהנילוס. אבל עכשיו כולם עומדים מתגודדים, מתקוטטים, כל אחד צועק. הם בטוחים שהעולם מתחיל להיחרב, זהו. הוא צועק והם צועקים. כל אחד בלחץ, מה הולך להיות? נכנסים הביתה לראות מה קורה, יש ריח עשן חרוך, מקבל את פניהם. הריח מגיע מהתנור, כולם ניגשים לתנור. אף אחד לא הכין אותם למשהו שהמראה מביא שהם רואים. העצים שכבו חרוכים אחד ליד השני, ונוזל אדום מטפטף מהעצים. על תערובת בלולה של כמה גושים בלתי מזוהים. זה היה בצק. הם מבינים, הם בורחים בגלל הריח והסירחון. פוגש את השכן, אומר גם הבית שלי קרה אותו דבר. למי יש עניין לשפוך דם בתנורים שלנו? נסים לחשוב מי חייב להם כסף, או למי הם חייבים כסף. הם נזכרים אולי באיזה מישהו. ואז הם אומרים, מה, לא שמעת, מנהיג היהודים החדש, משה. התחילה ההכנה להגיע כל יום למלך. לפנות בוקר ליד הנהר. טוב רבותיי, המאמר ממשיך, ממשיך וממשיך, נפלא ביותר, הוא מאוד ארוך, לא נוכל להקיף את כולו, מומלץ בחום, ונמצא בהפותח של היום יום רביעי, וגם באתר כמובן. ואנחנו ממשיכים כל העם, בזו הסתידה כי אני השם. הסיפור הבא שהתרחש בערב פסח, שמענו מפי בעל המייסה, סיפור שהתפרסם בגילן יש לרעהו. סיפורו של איש חינוך מלייקווד. הוא מלמד כמחנך, מלמד תלמידים באופן פרטי, כל שיעור נמשך כחצי שעה. הוא מסתכל עליו 20 דולר, שזה כולל גם הגעה לבית התלמיד. וכמנהג ולבד עם חשובים בארצות הברית, משים אותו ברכב לבית הכנסת הסמוך, לימוד משותף, ומחזירים אותו הביתה. אם היו לו בכל יום 10 תלמידים, מסתום היה עוזב את המחנך, את המלמדוס בתלמידות המקומי, אבל מטבע הדברים אפשר לבסס פרנסה על חצאי שעות בערבים. שבועיים לפני פסח מתקשר הורה של אחד התלמידים ובקש לסגור חשבון עד החג. תוך כדי שיחה הוא מונה את כל השיעורים שלמד עם הבן שלו, וככה הוא מדלג על פעם אחת, ממש לא בטעות, והוא מסכם, מגיע ל-120 דולר. הפעם שהוא דילג עליה, משחזר המלמד, זה היה באותו ערב שניצבתי מול פתח הבית, והילד לא הגיע, אני דופק, והוא לא הגיע. מה, אני אשם בזה? לא העליתי על דעתי, שאולי ישלם לי על אותו פעם. אסור להדגיש, מדובר במלמד, בעל משפחה ברוכת ילדים, הכנסה לא מי יודע מה. סכום כסף, 20 דולר, זה משהו. הוא אומר, עבור עלי כמה שניות חדות של התלבטות, מלחמה פנימית, אבל החלטתי לשתוק, לוותר להמשיך הלאה. טוב, למחרת יום רביעי, אומר, צעתי לפגישה חשובה בלייקווד, ואני מתחיל על הרצוע ב-20 דולר, שמחייכים אליי. נאמרים תשטר, תוך שכנוע פנימי שמדור את משטר שייך לי. פחות מ-24 שעות מאז ההחלטה הנכונה שקיבלתי, הקדוש ברוך הוא פרה לי את יתרת החוב. הוא מספר את הסיפור, לא כדי שהקוראים מגיעים למסקנה שכדאי לוותר על כסף. כי בגלל שמאוחרת בלאו הכי תמצאו אותו, ממש לא. למדתי מהסיפור משהו שונה לחלוטין, שברוח תקופת ההתרחשות השתלב היטב עם משהו שקרה עם הרב פינקוס הצל. כולם יודעים שהוא הסתלק בערב פסח, אם לא כולם יודעים שהוא גם נולד אז. לא פיזית, רוחנית. כבחור צעיר הוא נשאר עמוד בישיבה עד סמוך לפסח, לפני שהוא נסע הביתה, קלט שהוא בעצם צריך לבדוק חמץ, זאת פנימיה. נו, כמה זמן לוקחת בדיקת חמץ, אבל רגע, מה עם שאר חדר הדירה? כל החפצים ארוזים. הוא כבר מחכה לפגוש את הבני משפחת. אבל מצווה היא מצווה. הוא פושט הכותונת שלו ומתחיל לבדוק חמץ. התבהר שהפרויקט מורכב, לא דומה בית נקים צורצח לפנימיה. ואחרי שהוא מסיים את הבדיקה, הוא הרגיש כבר מותש, פיזית, נפשית, אבל לפחות יודע שהמשימה מאחוריו. ואז הוא נזכר, רגע, מה עם קומה שנייה? מאבק איתנים. מתחולל בקרבה, אבל הוא מחליט. אני בודק. רק לפנות בוקר הוא סיים את העבודה כשבע המתישה. בקושי הוא אכל לנשום, אבל דבר אחד הוא הרגיש. באותו רגע הוא נפתח מחדש, הוא אומר, ליבו נפתח באחת הקדוש ברוך הוא, זה לא המויפס, זה התוצאה של המעל. כמו לידה פיזית שמקדמים אותה, תשאר הרחי לידה מאומצים. הוא אומר, לא שאני מנסה להשוות בניסיון החוזר שלי, לניסיון האיתנים של רב שמשון. אבל גם אני נדרשתי להשקיע כוחות נפש בהחלטה, לא לעורר ויכוח, ולהבין שיש דברים יותר ערכיים מכסף, ולהסכים להשקיע משהו כדי להימנע מוויכוח, מריבה או אי נעימות. כל אחד מאיתנו, אומר, נתקל בחיי היומיום בניסיונות קטנים כאלו, וחשוב שתמיד נזכור שמעבר לכסף יש משהו נשגב איתו. וגם אם לא נמצא למחרת שטר כסף על המדרכה. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, אדם שאין לו נר, כשב על סגנר, יכול לבדוק לא גפורים, שעדיק בזה אחר זה, או שצריך לטרוח ולחפש את דווקא נר, פסק הגרזי ליברשטיין, בספחון חששו כחמד על פסוחים שלא מילה בדקה לא גפורים, בגלל שהוא מפחד שום מחווה באצבעות, אז דמי לאבוקה שלא בודקים לה, שום שום מצטרה שזה מסטרף הבית. הוא גם מוסיף פה, שנראה שבגפורים ודאי לא יבדוק את הראוי, כי הוא מורכז בגפור, שכשהאהבה תגיע קרוב לאצבע, יספיק לחבות אותה. דימי לו לא מתרכז בבדיקה. דף האם בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן שין סמך בו פסיף תזבוב. עד מתי אפשר לברך על עירוב חצרות? איזה נוסח אומרים כשעושים עירוב חצרות, יחד עם שיתוף מבואות? כך בעלות נושאים מעניינים, נוכל לשמוע בשיעור פי הרבנים הגאונים, במגוון שפות בשלוחה אחד, וכדרכנו ללמד גם אנחנו את עירוב דף האם בהלוכה. ברכת המצוות מברכים אותה לפני עשיית המצווה, ובסמוך לעשייה, ולכן מי שמקיים עירוב חצרות על ידי זיכוי פת משלו לכל דרי החצר, אז הוא מברך. יברך המזכה. אחרי זה יגביע הזוכה, כיוון שזמן זה נחשב סמוך לעשיית המצווה, ולכתחילה הוא מברך עד שימסור את הפת לזוכה, כי אז ייתכן שחל שם כלשהו של עירוב על הפת. אבל קודם לכן לא חל עליה שום עירוב כלל, והרי זה כמברך על הנחת תפילין. לפני שהכניסו בין את הפרשיות, שבוודאי לא נחשב כמברך בסמוך לעשיית המצווה. אם הוא לא בירך עד אחרי הזיכוי, לברך לפני הנחת הערב בבית שמיועד. ויש אומרים שכתחילה יכול לברך בשעה הזאת, וייתכן שגם לכתחילה עדיף לברך רק אחרי הזיכוי, כך הוא מפרש בשולחנו, לעניין עירוב תבשילים. ויש אומרים שכתחילה יברך דווקא לפני הנחת הערב, לפני שהוא מניח את זה, במקום ששמור, שמיועד בבית הזה, ואכן הנהג לכתחילה לברך עירוב חצרות אחרי זיכוי הפת. מי שעושה ככה, סליחה, מי שנוהג, אז אין למחות בידו, וגם מברך לפני הזיכוי, רצו שמר תוסח בעד הנירוב ורק אחרי הזיכוי. בדיעבד, יכול לברך עד כניסת שבת, כיוון שתחולת העירוב היא בכניסת שבת, לפני שנסתיים קיום המצווה. אחר מחל עירוב חצרות, אז הוא אומר, בעד הנירוב ובעירוב זה ישור להפוק ומותר לנו להוציא ולהיולה ולהכניס מן הבוטים לחוצר, מלחוצר לבטים ובית לבית לכל הבתים שבחצר. כשמתקנים גם מבואות העיר ועושים שיתוף מבואות, נהגים לעשות עירוב חצרות ושיתוף מבואות ביחד ומברכים ברכה אחת על שתיהם, בנוסח בעד הנירוב ואחרי זה מבית לבית, ימשיך ויגיד מחצר לחצר ומגג לגג, ומגג לגג, ומבטים וחצרות למבוי, ומבוי לכל הבתים והחצרות שבעיר הזו, לנו, לכל הדרים בעיר הזאת ולכל מי שיתווסף לה. ואם אהבה ואם מערב עבור כל השנה, יסיים לכל שבתות השנה. כל הימים טועבים, ולא צריך להחזיק את פת הערוב ביד שהוא אומר את זה. אם הוא לא בירך והוא לא אמר את בעד הנירוב והערוב חל, אבל אם אמר רק חלק מהם נוסף, בעד הנירוב יש לנו שהערוב לא חל, יש מי שפקפק בזה. שעושה גם שיתוף מבויס, והוא הזכיר בעד הנירוב, בנוסח בעד הנירוב ורק יום חצרות, אז אם אין לי שיתוף מבויות לא חל, כי הרי הוכיח שאין הכוונה שלו שיתוף מבויות. הוא אומר לי, גם ערוב חצרות לא חל, שהרי חצרות רבות, לא יכולות לערב ביניהם ללא שיתוף מבואות, כיוון שהן לא פתוחות אחת לשנייה. אפשר לבצע עירוב חצרות על ידי גביית פת מכל דרי החצר, כמו שלמדנו כבר. ההלכות בסימן הזדנות בנתינת פת משל דייר, בניגוד לרצונו שלא בידיעתו. על פי הדעה עיקריות בשוכנוח, תקנו חז"ל שאישה תהיה רשאית לתת פת משל בעלה, גם בניגוד לרצונו, בגלל שהאימנות של אחד מדיירים מבטאת את כל העירוב. אך הישוב חז"ל שמה תהיה מחלוקת בינו לבין דרי החצר. כדי להקניד אותם, אם אינם להשתתף אותם בעירוב, אבל לא תקנו כאן אלא באשתו שהיא כגופו. גם באופן שהאימנות לא מבטאת את העירוב, כגון שביתו פתוח גם בחצר אחרת, והכניסה שלו והיציאה לעשות בעיקר דרך החצר האחת, אם הבעל רגיל להשתתף, זאת אומרת שהוא השתתף כבר שלוש פעמים, כשהוא השתתף בעבר שלוש פעמים, ייתכן שדי גם בפעם אחת. בעירוב חצרות בחצר הזאת, אשתו רשאית לתת פרט משלו בניגוד לרצונו, מפני דרכי שולם. מה דרכי שלם פה? המחלוקת, למניעת המחלוקת שתיווצר בעקבות הפסקת ההשתתפות. אם ההימנעות לא מבטלת את העירוב, והוא גם לא רגיל להשתתף בו, אין אשתו רשאית לתת פת לשלו בניגוד לרצונו, אם לא יביע התנגדות אלא שהוא לא מודע לזה, אז האישה רשאית לתת פת לשלו כמו שאנחנו מניחים, שהוא לא ידע, הוא היה מסכים. עד כאן היה בינה דופן בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. כתרכנו נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בעת עשייה, תירוב חצרות ושיתוף נבואות, צריך לברך אשר גיבשנו מצווה איזו וזירונו על מצווה סיירו. מי שעושה עירוב תבשילים, וערב יום תבשחל בערב שבת, ועשה באותו הזמן גם עירוב חצרות, צריך לברך שניהם, אשר גיבשנו מצווה איזו וזירונו על מצווה סיירו. יש עירוב שברך על מצווה סיירו ותבשילים ועירוב חצרות. מצווה לחזר אחרי עירובי חצרות בשיתופי מבואות. וכן אחרי תיקון המחיצות בצורת הפתח כראוי, כדי שלא יבוא המון העם לטלטל חפצים באיסור. עד כאן בעניין הזה, נפליג מהימים אחורה, נזכר במה שלמדנו. רחוב שרחבו פחות מ-16 אמו, כך שנמצא את עצמו, הוא לא נחשב לרשות הרבים, אבל הוא פתוח לרשות הרבים. כלומר שההולכים לרשות הרבים ממשיכים את דרכם ישירות לרחוב הזה, הרי הוא כחלק מרשות הרבים. יש לו הראשונים שנראה מדבריהם שאם הוא פתוח מעברו האחד בלבד לרשות הרבים, הוא נחשב כחלק ממנה, אבל מדברי ראשונים אחרים, משמע שאין על החוזה אמורה, אלא באופן שהוא פתוח משני עבריו לרשויות הרבים. באופן שעוברים דרכו מרשות הרבים אחת לחברתה, לכן כתב השולחן ערוך, ויש מהראשונים שמדבריהם ייתכן שבכל מקרה, אין הרחוב הזה נחשב כרשות הרבים. דף רואה מתלמודיו לי, מדוע הסכים הקדוש ברוך הוא שימחש שמו על המים? כן שיש בו רק לפרוח אחד, האם שייך שילוח הכן? ומי הצטווה לגדל את כנפי הציפור? וכך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף קוף ממלף. ולקראת סיום המדור הנפלא, חפצים בחיים. לעתים רבותיי, שמירת תורה והמצוות כרוכים בניסיונות גדולים מאוד, אבל כידוע, העמידה בניסיונות היא המרוממת את האדם ומעלה אותו בדרגה. כמו שאמרו חכמים, שניסיון הוא מלשון נס להתנוסס. ההלכה שנלמדת היום בסדר לימוד אחרי הימים בחובץ חיים עוסקת בדשת מבחן שכזו. דף שהמעסיקים שלו טובים אלו לספר מי עשה משהו מסוים, ואם לא יגלה להם, יחשדו שהוא זה שעשה את זה. פטרו אותו, לא לפרנסה. אומר חובץ חיים, אף על פי כן אסור. ככל שהחייב להבין שמחויב ייתן על אשר לא ולא לעבור עליהם. אז מיד לכוות עליה תמיעה, הרמתה זכור שנייה על תועלת. יש לך תועלת גדולה מזו, לשמור על מקום העבודה? אז הדבר הוא סופם של דיר שמובא הסבר לכך נעשה בחוט השוני. הגדר של תועלת, כדפק שיש תועלת מעצם הסיפור, למשל, ספר מי גזל אותו, שעל ידי הסיפור הגזל תחזור, ואם לא יספר הוא יפסיד ממון. אז באופן כזה, לא נחשב כלל, המעשה של הכברה לא צריך לתת כל מונו בשביל זה. הבעל יסתור לשנור, כי זו יסלקו אותו מהעבודה. הוא זה אין תולת מעצם גוף הסיפור. לתת לסיפור לשנור, שזה מעשה ועירה. ולכן נוכל לתת כל מונו, ולא לעבור עבירה. מה לגבי שמיעת לשנור? האם גם על זה אדם יכול לתת את כל המונו? אז בביאור מוסופים שהמובאות דעות שונות בעניין, הגר"א שומינר כתב שכשעלו לקבל את הדברים, כשיהיה לו נוח בשמיעתם, צריך להפסיד עבור כך את כל המונו, ואף על פי כן שהעבירה בשבע על תייסה, לא מחויב לתת את כל המונו מכל מקום, כאן השמיעה והקבלה נחשבות כמייסה. ויש מי שיסתפק לגבי שמיעה בלי קבלה, האם נחשבת כעשיית מייסה, לכן יש שיסתפק גם לגבי קבלה. וראוי לכל יודע הספר, קודם פסח, לחפש בכל הספרים בפרטי הניסים והנפלאות של יציאת מצרים ולספר פרטיהם לבניו ולבני ביתו בליל פסח כדי להגדיל בענייני... נשתדל רבותיי להקדיש זמן קודם פסח להכנת תיאור ניסי יציאת מצרים כדי שוכל בליל הסדר להרבות בסיפורי נפלאות השם. עד כאן דברנו נועם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל השם לפני, ברוכנות ובגשמיות. וכל טוב צלח.